כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
מריאן פייטפול שאנחנו שומעים ברקע לא נולדה עם הקול החרוך שהפך עם הזמן לסימן ההיכר שלה. בהקלטות שלה מראשית הדרך היא נשמעת כמעט כזמרת אחרת לגמרי. אצל פייטפול ההתמכרויות לסמים, אלכוהול, עישון כבד, חיים ברחוב, השפיעו באופן מובהק על השינוי שחל בקולה, אבל קולם של זמרים ושחקנים מועד לפגיעה גם מסיבות אחרות. שימוש לא נכון, שחיקה, מחלות, גיל... ושלא כמו כלי נגינה, כינור, צ'לו, גיטרה, פסנתר, שבהם אפשר להחליף את המיתרים. כאן מדובר בכלי נגינה אנושי. אם אומן מאבד את קולו, הוא עלול להפסיק לתפקד כאומן מבצע. וכך, נוסף על אימוני פיתוח קול ששחקנים וזמרים נדרשים להם, לא אחת הם נזקקים לייעוץ ולטיפול רפואי. דוקטור משה הראל, שניהל בעבר את מחלקת אף אוזן גרון בבית החולים וולפסון, ושנים רבות מטפל בבחירי הזמרים, אופרה, מוזיקה קלה, חזנים ושחקני תיאטרון, שדרני רדיו, אליו הם מגיעים כשחלילה מתעוררת בעיה רצינית, חשש מפגיעה במטרי הקול וסכנה לקריירה, במקרים של אובדן קול לפני הופעה, צרידות ואפילו סתם כך כשהם מצוננים. אז מה חלקו של הרופא בשמירה על כלי העבודה של אומנים ולעיתים בהצלתו? על כך היום במאחורי הקלעים, אני רותי קרן מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום לדוקטור משה הראל.
שלום רותי.
אז הצגנו אותך כמי שאליו עולים לרגל, שחקנים וזמרים בכירים ובכירים פחות, מן הארץ וגם מחול, ואני מבקשת להבין אם צריך תת מומחיות, הרי יש לכם את העניין הזה בהתמחויות רפואה, תת התמחות בטיפול באומנים, אז מה מבדיל אותך מכל רופא אפוזן רגיל?
קודם כל, הם לא עולים אליי לרגל, הם קובעים תור ובאים כמטופלים. עלייה לרגל נשמעת קצת...
כאילו אתה גורו.
כן, כאילו קצת מנופחת מדי, אני לא אוהב את זה. הטיפול בקול המקצועי שונה במידה זו או אחרת מאשר הטיפול היומיומי בבעיות אף אוזן גרון, כולל בעיות צרידות ובעיות קול אחרות. בהתמקצעות בכיוון הקול המקצועי, יש כל מיני דקויות שצריך להתמצא בהן. למשל, כשבאים לטפל במישהו שקולו בגד בו, ויש כאלה שאומרים, שבוע, שבועיים תשתוק, אל תדבר. זה לא נכון. אפשר לתת מנוחה קולית ליומיים, שלושה, ארבעה, אבל שבועיים לא לדבר בכלל, זה ממש לא טוב. אתה מוציא את מיתרי הקול משיווי המשקל היומיומי שלהם לתקופה ארוכה מדי, ואז עלולות לצוץ בעיות נוספות.
אלו דברים שבעצם אתה עם הניסיון למדת אותם.
עם הניסיון ועם ההתמקצעות.
זאת אומרת, זה דברים ספציפיים שלומדים אותם.
כמובן.
נכון, ולמעשה אתה קיבלת את העיסוק והטיפול באומנים שרים או משחקים בירושה, החותן שלך שגם היה רופא אף אוזן גרון, טיפל באומנים, אחד מהם זמר אופרה הגיע אליך, ומשם זה התגלגל כשהשמועה עוברת מפה לאוזן.
כן, אותו זמר אופרה שהיה מטופל אצל חמי, זיכרונו לברכה, דוקטור אברהמי, שהיה מאוד מוכר בין האומנים והזמרים, למיניהם השחקנים בזמנו, אותו זמר אופרה, לאחר שחמי נפטר, ואני ירשתי את המרפאה שלו, הגיע אליי לטיפול כזה או אחר, ואז הוא אמר, בעצם אני אקשר אותך עם האופרה ששם אני מופיע, מפני שהם עשויים לשלוח לך אומנים שלהם שנתקלו בבעיה קולית כזאת או אחרת. וככה, לפני כ-25 שנה, אם לא יותר, נכנסתי בהדרגה לעולם הזה שקוראים לו הקול המקצועי.
אז מובן שאומנים שעושים שימוש בקולם באופן נרחב יותר ממנעד הדיבור הנורמלי, מועדים יותר לסכנה, אבל זה לא רק זמרים ושחקנים, גם מורים, עורכי דין, מרצים, סופרים, סיפרת לי.
ושדרנים.
ושדרנים, ואתה יודע, כשיש רופא בסביבה, איך שלא יהיה, תמיד נגיע לשאול אותו משהו אישי. אז אני סבלתי שנים מצרידות, עוד בתקופת לימודי המשחק, לפני כל הצגה, ואחר כך לפני כל הקלטה תוכנית ברדיו, הייתי מאבדת את הכל, ואני זוכרת ששאלתי אחד מקרייני החדשות, איך זה שהוא אף פעם לא צרוד? אז איך זה קורה, הצרידות, ובכלל, אילו בעיות אתה פוגש במרפאה?
צרידות יכולה להיגרם על ידי הרבה בעיות, אפילו הצטננות פשוטה, שלא לדבר על מחלות יותר רציניות שעלולות לפגוע במיתרי הכל, אבל גם בעיה פסיכולוגית, נפשית, עלולה לגרום לצרידות עד איבוד קול לגמרי.
לחץ.
לחץ כן. נפשי, עצב, אבל וכו'. הסיטואציות הרגילות, הממוצעות, היומיומיות נקרא לזה, שימוש לא נכון, טכניקה קולית לא נכונה, שגורמת לאנשים האלה מדי פעם להיכנס לבעיה קולית. והרבה מאוד זמרים מבין הצעירים שבהם לא מודעים לכך שזמר צריך לאורך כל קריירת הזמרה שלו לקבל שיעורי פיתוח קול. הפיתוח קול הזה הוא זה שמכוון טכניקה נכונה לכיוון טעויות שאולי נדבקו לאותו זמר וכו'.
אבל יש דברים גם יותר חמורים, נכון? אתה פוגש...
יש גם דברים יותר חמורים, למשל איזושהי הצטננות קשה שנמשכת שבועות, ומונעת מאותו אדם לעבוד, וזה לא רק עניין של פרנסה, זה עניין של מוניטין, זה עניין. או להבדיל, ושלא נדע, בעיות קשות אחרות, עם שפירות או עם ממירות.
יבלות על מיתרון?
יבלות, שזה בעיה שפירה, או חס וחלילה סרטן במתארי הכל, שהיא בעיה חמורה מאוד, ועלולה לגרום לסיום קריירה של כן. אותו אדם.
ויכול להיות גם סתם יובש, או התעייפות, נכון?
התעייפות מהירה של הכל המקצועי, היא אחת הסיבות הבולטות של מחלה שנקראת ריפלקס. במילים אחרות, סוג של צרבות, עלייה של חומצות מהקיבה עד למיתרי הקול ופגיעה במיתרים.
ואמרת לי שהריפלוקס זו תופעה שהרבה מאוד זמרים או שחקנים, אנשים שמשתמשים באופן שכיח בקולם, סובלים ממנה דווקא הם.
בעיקר זמרים, כן.
כי?
לדעתי, זו האובזרבציה האישית שלי, שהבעיה היא נעוצה. בעניין של לחץ מצד השרעפת כלפי מעלה בזמן שירה, כפי שרוב הזמרים המיומנים יודעים לעשות, זה סוג אחד. הסוג השני זה הלחץ הנפשי והמתח שלפני הופעות, בעיקר לפני הופעות בכורה. לפני הופעות בכורה למיניהן, יש ימים ושבועות של עבודה מטורפת, של שעות ללא סוף מדי יום, יממה, שאנשים פשוט מגיעים לידי אפיסת כוחות עד להתמוטטות. ואת זה צריך למנוע מפני שבעצם אנחנו טוענים, אנחנו הרופאים שמטפלים בבעיות קוליות מקצועיות, אנחנו טוענים ששרים לא רק עם מיתרי הקול אלא עם כל הגוף. וצריך לדעת איך להתאים את עצמך עם כל הגוף שלך, כולל המיתרים, כדי לא להגיע למצבים כאלה.
אתה סיפרת לי שהגיע אליך שחקן ידוע, בכיר, עם איזושהי בעיה, וסופו של דבר הטיפול הסתיים ב...
כמעט באנקדוטה. זה היה באמת שחקן בכיר מהשורה הראשונה, שהיה לו קול ניסה יפה, בהיר, נעים, והוא הגיע אליי ואומר לי, אני לא מצליח לגמור הצגה כמו שצריך. אני מתעייף מהר, אני מתחיל להישחק לקראת סוף ההצגה, הקול שלי בוגד בי, מה עושים? אני בודק אותו, ולדעתי האדם סבל מהתייבשות. מיתרי הקול אינם סובלים מהתייבשות. הם זקוקים ללחלוחית מתמדת כדי לתפקד נכון. וכמובן גם כל הגוף יחד איתם. אמרתי לו, אתה יודע מה? שב בחדר המתנה ותתחיל לשתות פה, וכעבור חצי שעה, שלושת רבעי שעה, שעה, נבדוק אותך שוב ונראה מה קורה. ובאמת, כעבור שעה, ראיתי שהמצב השתפר, האדם חזר לעבודתו וצלצל אליי כעבור כמה ימים להגיד לי שהכל, הבעיה נפטרה, הוא התחיל לשתות.
מה שנקרא, תשתו מים.
לשתות מים, הדגש הוא על המילה מים.
כן.
לא שטויות בצבע שונה ועם בעבועים למיניהם, ולא כמובן אלכוהולים למיניהם.
אז יאללה, בוא נשתה מים, כי אנחנו הולכים לדבר פה עכשיו, אז נשתה,
נלכלח את הטבע. כמו שפעם הייתה חברה שהפרסומת שלה הייתה מים, השמפניה של הטבע.
כן. אז כמו בכל בעיה רפואית, חשובה כמובן קודם כל הבחנה מדויקת, שדורשת בדיקה לא פשוטה, שלא כל אחד עומד בה.
בימינו בודקים מיתרים עם סיב אופטי גמיש, שהם מחדירים את הסיב הזה דרך האף עד ללוע, ואז מהלוע כלפי מטה, הסיב הזה יחד עם מצלמה שמחוברת אליו בדרך כלל, עושים צילומי וידאו של מיתרי הקול, או צילומי סטילס, תלוי במקרה. הדרך השנייה היא לעשות את זה דרך הפה, עם סיב אופטי קשיח, היות שהסיב האופטי קצת יותר רחב, התמונה שמתקבלת היא יותר גדולה ויותר מפורטת. אני אוהב לבדוק דרך הפה בגלל הסיבות האלה, ויש אנשים ששונאים את הבדיקה דרך האף, מפני שדוחפים להם לאף משהו שהם לא סובלים אותו, ויש אנשים שלא סובלים את הבדיקה דרך הפה, מפני שהיא גורמת להם לרפלקס הקאה. אלה אנשים שאינם סובלים חדירה לאזור הפרטי של הגוף שלהם. יש כמה דרכים להתגבר על הבעיה. דרך אחת היא ספרי שמאלחש את הלוע ואז מחליש או אפילו מעלים את רפלקס ההקאה, ואצל כאלה שהוא חזק מזה וזה לא מספיק, אני מבקש מהם להפסיק את הבדיקה, לחזור הביתה ולבוא אליי בעוד כמה ימים אחרי שנטלו גלולת הרגעה שעתיים לפני הבדיקה, ואז הם באים רגועים, בלי התנגדויות ובלי
רפלקסיה.
ואפשר לבצע את הבדיקה.
אז לפעמים הטיפול פשוט, כמו מים או מנוחה, אבל אתה באמת קבלת כאן על אומנים צעירים בעיקר, שמאשנים, שלא עושים פיתוח קול, שלא נחים ושצורכים. אז בוא נקשיב לרגע יחד לקטע של שחקן נפלא, זה כמובן יובל סמו, שמגלם את השרה מירי רגב בתוכנית ארץ נהדרת. אבל שרק מלשמוע את הקול שלו שבוע אחרי שבוע, אני מצטרדת.
חברת הכנסת מירי רגב! חמד עוד לפני שאני אסמבר אותך!
לא מקובל מה שקורה פה! לכי תבואי בטלוויזיה שהערבים יעשו סטבריאני! אני אחלוק אותך!
איך נו? חברת הכנסת מירי! מי את שתדברת כאילו אני אחת מהשרליות במהל המטויית שלך?
מה דעתך? הוא לא גומר לעצמו את הגרון?
למיטב הבנתי וידיעתי במקצוע, דבר כזה לא יכול להחזיק הרבה זמן.
עובדה שהוא עושה את זה.
אני לא יודע כמה שנים הוא עושה את זה, אבל אני מקווה שבעתיד הוא ישמור על קולו קצת יותר. הצרכות האלה מזכירות אולי מצבים טראומטיים למיתרים, כמו שיעול כבד קשה ומתארך, או כמו כחכוח מתמיד. בואו נחזור רגע חזרה כדי להבין מה קורה. המיתרים הם השער לריאה. כשהם פתוחים, כשהם נפרדים אחד מהשני, והם נעים באמצעות שרירים שמניעים אותם, אז כשהם נפתחים אנחנו נושמים, נשיפה ושאיפה. כשהם נצמדים ורוטטים, אנחנו מפיקים קול. ברגע שהם נצמדים ורוטטים בחוזקה כל כך, כדי להפיק את הקולות
הזאת,
האלה, צרחות או שיעול וכו', זה טראומטי מאוד למיתרים. אפילו כחכוח חזק ומתמיד, גם הוא טראומטי למיתרים. ואני מלמד את האנשים הזקוקים לכחכוחים כאלה, בגלל ליחות למיניהם, לכחכח ללא קול, במקום לעשות מין הנחה כזאת. זה לא טראומטי וזה עוזר באותה מידה.
אז אתה אומר שלאורך זמן צרכות כאלה יכולות לגרום נזק למיתרים שלו.
למיטב הבנתי, כן.
אבל קורה ששחקן או זמר מאבד את קולו ערב ההופעה, והוא חייב לעלות על הבמה, והיום אנחנו מרחיקים למעגל שהוא לא רק מאחורי הבמה, לא רק מאחורי הקלעים, ונזכיר שבתוכנית מאחורי הקלעים, היום שיחה על תמיכה רפואית בקולם של זמרים ושחקנים, באולפן כאן תרבות, דוקטור משה הראל, רופא הפוזנגרון, ואני רותי קרן, ונוסיף שעכשיו אפשר להאזין לנו בכל מקום, גם באפליקציית כאן אודי, הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי, כל תוכניות כאן תרבות, ההסקטים או הפודקאסטים, גם את התוכנית הזאת אפשר למצוא שם, מוזיקה, חדשות ועוד, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. אז היום אנחנו מתוודעים למעגל השלישי, רביעי שעוטף את האומנים, אבל אתה נמצא לרשותם, ומתבקש לא אחת להיות בהיקון, לא רק בקליניקה, לא רק מאחורי הקלעים, אלא באולם ממש.
אמת, בעבר קרה לי לא פעם, גם אצל זמרים וגם אצל שחקנים, שהתבקשתי על ידי הבמאי או הנהלת המוסד, לשבת בשורות הראשונות, ככה במקום בולט, בזמן ההצגה, בזמן המופע, כדי שאותו אדם שסבל מבעיה קולית, יראה אותי מולו, וידע שאפשר לסמוך על זה, שאם תהיה לו בעיה, יהיה לזה פתרון. זה כמובן חלק מהעניין הפסיכולוגי, שבטיפול בבעיות קול. ויש לא מעט פסיכולוגיה בעניין הזה.
אבל קרה שבאמצע ההופעה באמת היית צריך לקום ממקומך בקהל ולגשת ולטפל במישהו?
במרב הפעמים שישבתי לו, אולי פעם או פעמיים קרה שנקראתי על מאחורי הבמה כדי א', קצת להשפיע פסיכולוגית, או ב', לעשות משהו רפואי מהיר, כדי לגרום לשיפור. אבל אלה פעמים בודדות. לרוב מספיק היה שראו אותי יושב שם.
טוב, אז אתה רואה לך את ההצגה או את האופרה, והכל מצוין.
בכיף, כן, כמוזמן.
בכיף, כמוזמן. ואתה מוזעק, אבל לא אחת, לטיפול דחוף, בזריקת קורטיזון שיכולה להעלים את הבעיה מיד, אבל יש לזה מחיר, נכון?
א', לא ממש מיד, אלא זה קורה תוך כמה שעות. לזריקת הקורטיזון המפורסמת הזאת שמדברים עליה, יש בדרך כלל שתי פאזות. הפאזה המהירה, שזה עניין תוך שעות, והפאזה האיטית יותר, שלוקחת שבועיים שלושה, של הגנה על הכל. אבל שוב, לא כל מקרה של בעיה קולית מטופל בקורטיזון. לא כל מקרה מתאים לטיפול בקורטיזון. יש זמרים או שחקנים שחושבים, שכל בעיה קולית נפטרת על ידי זריקת קורטיזון. דוקטור, בוא תיתן לי זריקה. לא הולך ככה.
הוקוס פוקוס.
הוקוס פוקוס. כן. אין הוקוסים ואין פוקוסים. זו עבודה קשה משני הצדדים. כן. גם מצידי וגם מצד המטופל.
אמרת לי שיש גם איזה תרסיס שאפשר להטיז לתוך הלואה ו...
כן, יש איזה פטנט. זה מין תרופה נוזלית שאפשר להזליף על מיתרי הקול העייפים, הנפוחים והמודלקים האלה, כדי לגרום בשעות הקרובות להפקת הקול להישמע טובה יותר. אז אני פעם במשתמש בזה, וזה עוזר להם.
זאת אומרת, יש בזה חומר רפואי כלשהו?
ודאי.
כן. והם לא יכולים לעשות את זה בעצמם?
לא, זה מאוד קשה. גם לרופא קשה לבצע את זה, על אחת כמה וכמה.
מדוע? כי מה?
כי צריך להגיע עם מראה, עם ראות טובה למיתרי הקול, ולהזליף בדיוק עם אותו מכשיר מיוחד על המיתרים ולא במקום אחר. אתה צריך מיומנות מסוימת.
סיפרת קצת קודם על איך באמת הכל מופק, איך המיתרים נצמדים ורוטטים. אמרת לי שיש אבל למשל כל מיני סוגים של מיתרים, הרי לא לכל אחד מאיתנו יש יכולות קוליות, אז זה בוודאי תלוי באיזה סוג מיתרים יש לנו. יש, אמרת לי, מיתרים שהם בצורת קשת, מיתרים עבים יותר, ארוכים יותר.
כן, אצל המין הגברי בעיקר, המיתרים ארוכים יותר, גדולים יותר, ובעלי מסה כבדה יותר. הקול המופק על ידם הוא עמוק יותר, הוא נמוך יותר.
זה משליך באיזשהו אופן על בעייתיות שיכולה להיווצר? לא זאת אומרת, דווקא. יש הבדל בין גברים לנשים מבחינת הבעיות הקוליות ש...
לא, זה עניין של טכניקה בלבד, לא של מבנה המיתר.
לא מבנה המיתר, ומה זה כשהמיתר בצורת קשת?
כשהמיתר מקושט זו בעיה בדרך כלל...
זו בעיה.
זו בעיה, כן. זו תוצאה בדרך כלל של גיל. עם הגיל, לאט לאט המיתרים פחות מתוחים, מתקשטים קצת יותר, ואחת הסיבות ליכולת טובה להפיק צליל צלול, במסגרת שלושה נתונים או ממדים, אחת זה אורך, השני זה מתח, והשלישי זה מסה. המיתרים האהבים של הגיטרה, למשל, מפיקים צליל נמוך יותר, זה מסה גדולה יותר. המיתרים הדקים יותר מפיקים צלילים גבוהים יותר. גם האצבעות של המנגן, ככל שהן מקצרות או מעריכות את המיתר, תלוי באיזה מיקום לוחצים על המיתר, זה שוב נותן צליל גבוה יותר או נמוך יותר, הן במיתר עבה והן במיתר דק יותר. ולכן חוסר מתח, כמו במיתר מקושט, מפריע מאוד להפקת צליל נכון.
אז זהו, אתה ככה עושה את ההשוואה, וזה מתבקש כמובן לכלי נגינה שעשויים מיתרים, ושאותם אנחנו יודעים שמכוונים, מותחים אותם, הכנרים רגע לפני הקונצרט, מכוונים את הכינור, מכוונים את הגיטרה.
את הצ'לו.
את הצ'לו, את הפסנתר, מותחים את המיתרים, משמנים אותם. אנחנו לא יכולים לעשות את זה עם המיתרים שלנו, אז איך מתחזיק?
פה נגעת בנקודה מאוד 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 נכונה מבחינת הבנה. אני תמיד אומר לשחקנים שכל נגן מכיר את הכלי שלו, יודע איך לטפל בו, יודע איך לשמר אותו, יודע איך להשתמש בו. היחידים שמפיקים מוזיקליים כאלה ואחרים, שאינם יודעים לא איך הכלי נראה, לא איך מטפלים בו, לא איך משמרים אותו, ולפעמים גם לא איך משתמשים בו, הם הזמרים. מגיעים אליי אנשים שהם שנים בעולם הזמרה, ואין להם מושג מה זה מיתרי קול. כשאני מסביר להם לפעמים שהמיתרים הם אופקיים והם רק זוג, הם נדהמים. מה, יש רק שני מיתרים? חשבתי שיש ארבעה זוגות. חשבתי שהם אנכיים. חוסר המודעות הזה, הוא יחיד במינו, הוא מיוחד רק לזמרים. אין אף נגן כלי כן. שמסוגל לדבר ככה על הכלי שלו.
אבל איך באמת אנחנו יכולים לתחזק, אם אנחנו משווים את זה באמת, משהו שהוא איבר פנימי?
זהו, בגלל הבערות הזאת של זמרים לגבי המיתרים שלהם, חיברתי משהו שנקרא עשרת הדיברות לזמרים השומרים על קולם. וברשותך אני אקריא אותם, נותן להם את העתק הזה ומלמד אותם מה מותר ומה אסור. אני אומר לאנשים האלה, אפילו נעליים מצחצחים מדי פעם כדי לשמור עליהם, כדי לתת להם צורה נעה. מה אתם עושים כדי לשמר את המיתרים? כלום. זה מובן מאליו שפותחים את הפה ושרים. אז עשרת הדיברות אומרות כך, המשך או המשיכי בפיתוח קול, כל עוד עד או אתה פעילים בשירה. לעולם אל תקשו למלאכת השירה בלי חימום תחילה. וכל זמר צריך לדעת מה זה לחמם את הגרון לפני שמתחילים לשיר. כולל כמובן בהופעה, אבל גם בחזרות וגם בסתם לימוד של חומר. להימנע מחלוטין מאישון ומשהייה במקומות בהם מעשנים. האישון, האשן הזה שמגיע למיתרים, ובהמשך גם כמובן לריאות, גורם לנזק רב, נזק מצטבר, שבסופו של דבר משלמים עליו מחיר כבד. לעולם אל תשתמשו בקול בדיבור, כפי שלא הייתם מעיזים להשתמש בו בשירה. למשל, הצרחות האלה שאת קודם הדגמת. ימנעו משיחה במקומות רועשים, יש נזק ברמת קול ממושכת. כשאנחנו מדברים במסגרת סביבה רועשת, אנחנו באופן אוטומטי, בלתי מודע, מרימים את הקול כדי שישמעו אותנו. זה גורם לשחיקה מסוימת, צריך להימנע מזה. בעת עבודה קולית מאומצת ובתנאי לחץ, דאגו מדי פעם למנוחה גופנית ונפשית. הדבר פשוט יותר מטיפול בהתמוטטות. ואני מדבר בעיקר על תקופות עבודה שלפני הצגות או הופעות בכורה. ישנם שבועות לפעמים של עבודה מטורפת של 18-20 שעות ביום של חזרות, שבהם בקושי נחים, בקושי אוכלים ושותים, וכל הזמן עובדים קולית, עד שמגיעים למצב של קרוב להתמוטטות. זה מצב מסוכן. כל הגוף, אני טוען, משתמש בהפקת הקול, לא רק המיתרים. צריך לדעת איך לעמוד, איך לא להתאמץ, איך מבחינת שרירי הגוף לא מתוחים ולא מאומצים, מבחינת העמדה של הגוף בזמן הפקת הקול. כל זה משמש אותנו להפקת קול נכונה, ואם הגוף לא מסוגל לעמוד במצבים כאלה, אנחנו פשוט מגיעים להתמוטטות. יש לדאוג לתזונה נכונה ולשתייה מרובה כל הזמן. שתייה מרובה זה משהו שמוכרחים להכניס לתודעה של כל שחקן וזמר. המיתרים שונאים יובש. הם לא מתפקדים היטב בזמן יובש. הם זקוקים ללחלוחית שאנחנו נותנים להם בזמן שאנחנו שותים, וכשאני מדבר על שתייה, אני מדבר על מים. מים, רבותיי, שום דבר אחר לא. צריך לשתות בממוצע בין 2.5-3 ליטר ליום, בעיקר כשמתחשבים במזג האוויר החם שלנו, מפני שאנחנו מאבדים המון נוזלים בנשימות שלנו, בשאיפות, ואם בזמן שמזיעים, אנחנו מאבדים המון נוזלים, אנחנו צריכים להחזיר לגוף את הנוזלים האלה, וחברים, כאן לא מדובר כמו שרבים חושבים, ששותים והמים מגיעים ישירות למיתרים ומלכלכים אותם. לא, אם זה קורה, חס וחלילה, אנחנו גורמים לזה שגוף זר, מים מגיע לריאות, זה לא עובד ככה. אנחנו שותים את המים, הם מגיעים לקיבה, מהקיבה מחזור הדם מביא אותם לכל רקמות הגוף, כולל למיתרי הקול.
זאת אומרת, זה לא דרך ישירה,
זה לא דרך
אלא
ישירה.
זה, כן.
זה להקדים קנה לבשת,
כן.
זה דרך ישירה.
ואתה דיברת קודם גם על העניין של גיל, ומה שקורה למיתרים עם הגיל. אנחנו באמת יודעים שקול של בן אדם מבוגר, של אנשים זקנים, הוא נשמע יותר רעוע, יותר דק, רועד.
זה נכון.
אז אני יודעת שזמרים באמת בגילאים המבוגרים רובם מפסיקים לשיר, אבל שחקנים יש, וזה משמח לראות שחקנים באמת בגיל מופלג, עדיין עומדים על הבמה ומשחקים. ליה קניג היא דוגמה יוצאת מן הכלל.
היא דוגמה יוצאת מן הכלל, והיא גם אישיות יוצאת מן הכלל.
בוודאי, אבל מה באמת קורה עם הקול בגיל הזה?
בגיל מבוגר המיתרים נוטים לאבד את
הגמישות.
את הגמישות שלהם, ונוטים להתקשט. ואז הם לא מתוחים מספיק, והכל נשמע רועד והססני.
כן.
זה מאוד אישי, אגב, מאוד אינדיבידואלי. יש כאלה שלא מגיעים למצב כזה, וכמו שאמרת, ליה קניק היא דוגמה נהדרת לך.
אבל איך באמת שחקן שמתבגר, והקול שלו קורה לו מה שקורה עם הגיל, מה יש לעשות עם זה?
אין הרבה מה לעשות עם זה, אפשר קצת להיעזר בקליני תקשורת, שתלמד את אותו שחקן כמה פטנטים, כמה טריקים. זה לא עוזר המון, זה לא עוזר לכולם, אבל בהחלט אפשר להיעזר. דרך אחרת היא פשוט לגלם טיפוסים זקנים שהכל מתאים להם.
כן, כמובן. אז זהו, אז דיברנו קודם ושמענו גם צרחות בהרבה מקרים, גם בתיאטרון, נניח הצגה כמו מי מפחד מוירג'יניה וולף, התפקיד דורש לצעוק. כי זה מה שהדמות עושה. גם בשירה, אופרות נניח של ריכרד שטראוס, שהמלחין כתב את זה כך, אופרות של וגנר שנמשכות 5-6 שעות שצריך להחזיק.
אז הזמרים האלה שכמו שאמרת, 4-5 שעות עומדים על הבמה ולא מפסיקים להפיק קולות עצומים, צלילים חזקים,
כן.
גבוהים
וחריגים.
וחריגים ונמשכים. אם יש טכניקה נכונה, ולא כל זמר אופרה מסוגל לשיר וגנר בגלל זה. אבל ברגע שיש לך טכניקה מתאימה, נכונה, אתה יוצא מזה בלי פגע. ברגע שאתה עושה את זה בטכניקה שגויה, לא מתאימה, אתה יוצא עם מפגעים.
אז כאלה, אתה פוגש זמרות כאלה? ובעיקר אני מדברת על זמרות, כי הן באמת מגיעות אל הטונים הגבוהים מאוד, מה שנשמע לנו כמו צרחות.
קודם כל, לא לערבב בין גבוה לחזק. עוצמה זה דבר אחד, צליל גבוה זה דבר אחר. עוצמה זה לדבר ככה, לעומת לדבר ככה. צליל גבוה זה אי, לעומת שזה נמוך. אז זה דבר אחד. דבר נוסף, בארץ לא משמיעים, לא שרים ולא משמיעים וגנר.
אבל שטראוס...
אז אין לנו את העניין.
נכון.
שטראוס הרבה פחות בולט מבחינה זאת, אבל פה ושם כן יש.
יש לו כמה אופרות שזה ממש צרחות.
כן, כן. כשצריך מטפלים בהם, אבל אנשים שלמדו את הטכניקה הנכונה בעניין הזה, עובדה, אני צפיתי לא מעט אופרות של וגנר בחוץ לארץ, אנשים האלה שרים, אף פעם לא מופיעים יום אחרי יום, תמיד יש יום של שקט באמצע, בהופעות, וככה שומרים על הכל, כולל הטכניקה שלנו.
ועם זאת, לא מעט, בעיקר זמרים, נכון, מאבדים את הכל לזמן מה, או שחווים בעיה מתמשכת, הזמרת הבריטית המצליחה אדל, זוכת האוסקר, הפסיקה לשיר לתקופה ארוכה בגלל ניתוח במיתרי הקול, עקב דלקת שהפכה לגידול שפיר. למזלה היא שווה לשיר וקולה לא נפגע. גם הזמרת המדהימה מרינה מקסימיליאן בלומין שלנו חוותה משהו דומה. הנה דברים שהיא אמרה בריאיון לעיתון ידיעות אחרונות. ב-2012, תחשבי על הסיוט הכי גדול של החיים שלך, שכל מה שהיה שלך, כל מה שחשבת על עצמך כל החיים, כל זה פתאום נעלם. זה מה שקרה לי. אחרי 20 שנה שהקול שלי הוא המלך שלי והעבד שלי, הדבר שטבעי לי כמו לנשום, הדבר שמגדיר אותי בחיים, הקול הזה נעלם. זה התחיל אחרי כוכב נולד עם ציסטה על מיתרי הקול שליוותה אותי 4 שנים, אבל אחרי שהיא הצטמקה, זה המשיך הרבה יותר גרוע, הציסטה כבר נעלמה, אבל איבדתי את כל הביטחון העצמי שלי. במקביל גם הכל השתנה, ממצב שבו שירה היא הדבר שהכי טבעי וקל לי בעולם, אני במצב שפתאום אין לי מושג מה יצא כשאני פותחת את הפה. יותר מזה, אני מפחדת ממה שיצא לי מהפה. איבדתי שליטה לחלוטין, השירה נהייתה עבורי מאמץ, סבל, פאניקה. למדתי לחסות על זה, הפכתי לפרפורמרית יותר טובה, מצאתי כל מיני דרכים להסתיר את הבעיה, בבית שרתי כמו זמיר, אבל על הבמה הלך לי הביטחון, התחלתי להוריד סולמות. הגבוהים שהיו טבעיים לי נעלמו, התחילו להגיד שאני צרודה, שלא ממש שומעים אותי, וכל הזמן הזה המשכתי להופיע בלי הפסקה. אני זוכרת הופעה שפתחתי את הפה ולא יצא לי קול, עשיתי את כל ההופעה בדיבור. הייתי כמו חיה פצועה שנלחמת על החיים שלה. אבל לקחתי החלטה שאני לא מוותרת גם אם אני לא מצליחה לשיר.
תראי, מה שיקראת כרגע הוא הוכחה ניצחת של הפסיכולוגיה לחלק הנפשי בהופעה בשירה. יש משקל כבד מאוד, חשוב מאוד. אם היא הייתה מקבלת הדרכה נפשית נכונה באותו זמן, הייתה מתגברת על הבעיה עם הרבה פחות סבל.
זהו שי. היא מדברת פה על איזה בעיה פיזיולוגית שתפכה והתעצמה לבעיה כרונית, שאפילו שינתה לה את הכל.
היא בעיה פתולוגית, לא פיזיולוגית, פתולוגית.
וכל זה קרה מחרדה, היא אומרת את זה, ואתה כרופא, שאליו באים עם הבעיה הזאת בכל, מוצא את עצמך, מטפל לא אחת בהיבט הפסיכולוגי, נכון?
נכון.
אז מה זה אומר? הרי אתה לא פסיכולוג, אז איך אתה יכול להשפיע? והאם מה שמרינה מתארת הוא הפיך? כלומר, אם תיפטר החרדה, הקול הגבוה יחזור?
אין ביטחון מלא, תלוי מה קרה למיתרים פיזית. אבל אם המיתרים פיזית לא נפגעו, והחרדה שלה תיפטר, לדעתי היא תחזור להיות מה שהייתה לפני כן. ולא מדובר רק עליה, מדובר כן. באופן כללי כמובן.
אבל אתה, איך...
אני צריך להבין בפסיכולוגיה, אני לא פסיכולוג ואני לא מנסה להחליף את מקומו של הפסיכולוג או לתפוס את מקומו. אבל אני צריך לדעת איך לכוון את העניינים בכיוון הזה. לפעמים עד כדי כך שאני צריך לדעת מתי להמליץ למטופל לפנות לפסיכולוג קליני מקצועי.
אבל כאמור, לפעמים הבעיה היא קריטית וטרגית. הזמרת והשחקנית ג'ולי אנדרוס, המוכרת לנו מצלילי המוזיקה, מרי פופינס, מחזות זמר וסרטים לרוב, נאלצה לעבור ב-1997 ניתוח שגרתי במטרי הקול, והניתוח נכשל. היא אמנם זוכה בפיצוי ענקי, אבל מאבדת את היכולת לשיר ולהשתתף במחזות זמר, וכעבור 14 שנה, כשהיא בת 76, כך על פי הפרסומים, צוות מדענים אמריקני מצליח לפתח חומר סינתטי גמיש, ג'ל ביולוגי שאמור לשמש מטרי קול מלאכותיים לאנשים שאיבדו את קולם. אתה מכיר? שמעת על הטיפול הזה?
כן, כמובן. זה לא תחליף למיתרים, אלה חומרים שמזריקים למיתרים שניזוקו בגלל טראומה כזאת או אחרת, כולל ניתוחית. כנראה שמה שקרה, אני לא בקי בדיוק בפרטים של ג'ולי, אבל כנראה שמה שקרה בניתוח זה שמלבד הנגע שהיה צריך להסיר מהם, גם חלק ממיתר הקול עצמו נחרט, וכך נוצר כאילו שקע או חסר במיתר הקול, ולכן לא יצא לקול נקי וטבעי וצלול. וכשמזריקים למקום השקע או החסר הזה את החומר שהזכרת, זה כאילו ממלא את המיתר בחזרה למצבו הטבעי ללא חסר, ואז היא מסוגלת לשיר שוב. אני חושב שהיא חזרה לשיר מאז.
אז זהו, אני לא הצלחתי למצוא אם היו תוצאות לטיפול הזה. מדובר על איזה ג'ל מיוחד שמוזרק באמת לתיבת הגרון של המטופל, ומתפקד כמו מיתרי הקול שרוטטות כשעובר דרכן אוויר. בראש קבוצת המחקר שפיתחה את החומר הייחודי הזה עומד פרופסור רוברט לנגר, ובפרויקט הזה משתתף גם אחד המובילים בתחום הטיפול בגרון ומיתרי קול פגועים, פרופסור סטיבן זייטלס.
סטיבן זייטלס הוא לרינגולוג. לרינגולוג זה רופא שמטפל בעיקר בבעיות של תיבת הקול, mm-hmm. כולל מיתרי הקול.
אז זהו, אז הם מסבירים פה שהמיתרים הסינתטיים, הביונים האלה, יהיו בעצם בעלי תכונות ותפקוד זהה למיתרי הקול הטבעיים, והכי קרוב שאפשר לדבר האמיתי.
כן, אבל זה לא משהו שמחליף מיתרים, זה כמו שאמרתי, זה משהו שמוסיף למיתרים את מה שחסר להם בהזרקה. זה לא ביוני ולא זה,
אבל אלא... אבל זה פשוט... נשמע כאילו שברגע שיזריקו את זה, בעצם יחזירו לה את היכולת לשיר. שוב, אני לא יודעת מה היו...
במקרה הספציפי שלה, כמובן. כן. לא כל מקרה מתאים לזה.
כן. אגב, אובדן היכולת לשיר באופן מוחלט, וזה קורה לפעמים לצערנו כאן, אצלנו זכור המקרה העצוב של היוצרת אהובה עוזרי, שחלתה בסרטן מטרי הקול, ונאלצה לעבור ניתוח לכריתתם. עם זאת, אחר הניתוח הותקן למין מכשיר שהיה צמוד לצוואר, והגביר את קולה, למרות שאם הם נכרתו המיתרים, איך זה בעצם ייתכן? כי מה היה להגביר?
זה לא להגביר, זה לאפשר בכלל הפקת קול.
אבל אם אין מיתרים, אז...
אז זהו, שמה שצריך זה אוויר רוטט. המכשיר הזה שמושתל לתוך קנה הנשימה בהיעדר המיתרי הקול, בעצם הוא מחבר בין קנה הנשימה לוושת. ובזמן שבולעים אוויר לתוך הוושת ומעבירים אותו מהוושת לקנה הנשימה, יש איזשהו רטט מסוים שהוא בעצם מחכה בקוף את הפקת הקול. זה לא נשמע כמו קול טבעי, אבל זה נשמע כמו משהו שניתן לשמוע. זה מה שאפשר לאהובה. אגב, אני ניתחתי את אהובה יחד עם דוקטור דליה לוי בזמנו לפני 18 שנה, והצלחנו לאפשר ל-15 שנים של יצירה פורה מאוד, עד שהסרטן לצערנו חזר ו...
כן, ומה שמדהים שהאישה המופלאה הזאת הצליחה לאחר הניתוח להקליט שיר בקולה זה שמופק באמצעי הזה שהותקן לה.
היא ללא ספק הייתה אישה יוצאת דופן, פשוט לא להאמין. כשהיא הגיעה אלינו ואמרנו לה שזה היה במסגרת תפקידי כמנהל מחלקה בבית חולים וולפסון, כשהיא הגיעה אלינו והסברנו לה שהיא בעצם לא תוכל להיות זמרת יותר, תוכל להיות יוצרת, תוכל להיות מורה, אבל לא זמרת, אז היא אמרה, לא נכון, אני כן אוכל לשיר, אתם תראו שאני אשיר אחרי הניתוח. לא נפלה רוחה, זאת הייתה אפיזודה בלתי ניתנת לתפיסה, מצד אישה חזקה, נבונה, משכילה ומיוחדת.
התרפאתי
דוקטור, אנחנו מדברים כמעט רק על הפקת קול, אבל אתה רופא אף אוזן גרון, כלומר גם האוזניים בתחום שלך. והנה פורסם רעיון השבוע עם הזמר והמלחין דני ליטני, שסובל מאיבוד שמיעה הדרגתי, מה שהוא נורא בוודאי למוזיקאי, והוא ממשיך להופיע. אז עם כל מכשירי השמיעה אין פתרון לדבר הזה? טוב, אנחנו זוכרים את בטהובן שהיה חירש וכתב את מיטב יצירותיו, אבל היום בכל זאת יש אמצעים חדישים.
כן, איבוד שמיעה לזמר זה טרגדיה קשה יותר מאשר אצל אדם רגיל שאיננו שר, מפני שזמר זקוק לפידבק, הוא צריך לשמוע את מה שהוא מפיק בזמן השירה כדי להתנהל כך. אני חושב שמכשירי שמיעה, זה לא מחזיר לאדם את שמיעתו הטבעית, אבל זה בהחלט מגביר את היכולת לשמוע, אפילו בצורה קצת מלכותית יותר, זה צריך כן לעזור לזמר להמשיך לשיר, ואני אינני מבין למה אצל דני זה לא עובד.
מה שמדהים פה זה היכולת והרצון בעיקר, גם אהובה עוזרי, גם דני ליטני, גם מרינה, של אומנים להמשיך למרות המגבלה, אתה בוודאי נתקל בזה לא אחת. אחד המקרים החריגים והמפתיעים הוא סיפורו של שחקן. נדגיש שכל המטופלים שלך יוותרו אנונימיים מפאת חיסיון רפואי.
כמובן.
שחקן ותיק מאוד, בכיר מאוד, שהגיע אליך מצונן, ואתה בודק אותו, ונעלם קולך.
אני פשוט נשתלתי במקום ולרגע לא ידעתי מה לעשות ומה להגיד. ואני מנסה ככה להסביר לבן אדם את מה שראיתי בבדיקת המיתרי הקול שלו, ואז הוא מתחיל לצחוק ואומר לי, אתה ראית את השיתוק במיתר הקול שלי?
שיתוק?
שיתוק, מיתר קול אחד משותק.
מה זה?
הוא אומר לי, כשמיתר קול משותק אז הופכים לצרודים בצורה קשה, ואפשר להתגבר על כך, יש כל מיני שיטות, כולל ניתוחיות, אבל שיטה לא ניתוחית היא ללמוד באמצעות קלינאית תקשורת, כך שהמיתר הבריא יעשה עבודה נוספת, וכאילו יחפה על מה שהמיתר המשותק לא מסוגל
אבל
לעשות.
אבל מה זה מיתר משותק? איך קורה כזה דבר?
מיתר משותק, יש עצב, עצב, שגורם לשרירים שמניעים את המיתר, פותרים וסוגרים אותו, הצו הזה לא מסוגל לתפקד יותר מסיבה כלשהי. או שהוא נפגע על ידי טראומה כזאת או אחרת, כולל טראומה ניתוחית לפעמים, או שמסיבה של מחלה ויראלית כזאת או אחרת, ויש עוד סיבות.
ואז הוא פשוט מפסיק
ואז
לתפקד.
ואז הוא מפסיק לנוע. הוא עומד במקום
זה
אחד.
זה כאילו אין מיתר בעצם.
זה כאילו, כשהמיתר השני עושה עבודה רגילה, הם לא מסוגלים להתקרב זה לזה, ולסגור את הפער ביניהם, ולרטוט ביחד.
כן.
ואז נשמעים בצורה כזאת, מה שנקרא בריחת אוויר.
בריחת
אוויר כזאת, כמובן גורמת לצרידות. ואז האיש הזה צחק לי בפנים, ואמר לי, אל תיבהל, יש לי את זה 20 שנה, ואני הצלחתי להתגבר על זה בעצמי, אף פעם לא הלכתי לקלינאי תקשורת, האיש הזה הצליח לגרום לזה, שהמיתר הבריא שלו, עשה את העבודה הנוספת, כך שהצליח להגיע למיתר המשותק, לסגור את הפער ולרטוט פחות או יותר יחד איתו, והוא נשמע תקין בקולו. ואף אחד, הקהל לא יודע שהוא עם כדי. הוא מופיע שנים על גבי שנים, בתפקידים בכירים, גדולים, רציניים, ואיש לא יודע שיש לו מיתר משותף.
ושוב, זה נוגע בהתמודדות שלכם, הרופאים, מעבר לרפואה הטהורה, איך לתקשר, איך להעביר מידע קשה או מרגיע, הנה פה אתה לא כל כך ידעת מה להגיד לו. כל מערכת היחסים שנרקמת בין רופא למטופל, כאשר מעבר לבעיה הרפואית יש כאן השלכה על המקצוע, על המהות שלהם, על הזהות שלהם, אז נוצרים קשרים מחוץ לקליניקה?
כן, לפעמים כן. קודם כל, מילת המפתח היא אמון. מצד אחד של המטופל כלפי הרופא, ומצד שני, מצידו של הרופא כלפי המטופל. זה מספר אחד. מספר שניים, ולא פחות חשוב, הוא האישיות של המטופל. יש אנשים במקצוע הזה, ואני לא שופט אותם מפני שזה מקצוע קשה מאוד מהבחינה הזאת, ויש אנשים שחיים בעולם שחור, כהם, מלא צללים, מלא חרדות, מה יהיה מחר בערב? מה יהיה בשבוע הבא? למה אני חושב שאולי מתחילה לי בעיה במיתרים, גם אם לא מתחילה? ויש כאלה שהם אופטימיים, חייכנים, נעימים.
ויש גם כאלה שהם ממש לא נחמדים.
ויש כאלה שהם ממש לא נחמדים. יש כאלה שהם לפעמים מתנסים, יש כאלה שהם סתם קוטרים, אם נקרא לזה בשפה היומיומית.
ואתה נאלץ לטפל בהם כי אתה רופא.
אני מטפל בהם כאילו ש... כן. כמו שאני מטפל
אבל,
בכל אחד
אבל
אחר.
אבל עם אנשים שבאמת הקשר הוא יותר חם, זה ממשיך גם...
אז יש כאלה שאנחנו ממשיכים איתם בידידות מסוימת. כן. לא גדולה מדי, לא יוצאים יחד לבילויים, לא עושים פיקניקים ביחד. אבל נשארים בקשרי ידידות, למשל, מצלצלים ביום ההולדת לברך, דברים כאלה.
כן. אתה מדבר על אמון ועל תלות, והבנתי שאתה מקבל גם טלפונים מעבר לים לפעמים, אמרת לי מבוגוטה, ממוסקווה, מטוקיו, מה אתה יכול לעשות בשלט רחוק?
לפעמים בשלט רחוק הפסיכולוגיה עוזרת, לפעמים, לא תמיד. ולפעמים יש איזה פטנט קטן או גדול יותר, שאתה אומר, לך ותקנה לך דבר כזה וכזה, תשאף אותו או תבלע אותו, ותראה שזה יעזור. אז זה שילוב בין פסיכולוגיה לטיפול פיזי.
כן.
אבל באמת קיבלתי. אכן היה לי כזה פעם טלפון מבוגוטה, ממטופלת שלי בארץ, שהופיע באותו זמן שם, בהזדמנות אחרת קיבלתי טלפון מטוקיו, ממטופל וכו'.
וגם אומנים מחול שבאים להופיע כאן, ופתאום מתעוררת בעיה, ואתה נחלץ לעזרתם. אתה יודע, היה פה, ראיינתי פה אחד מפועלי הבמה באחד התיאטראות, והוא אמר לי, אנחנו צוות לחימה. אז נשמע שאתה רופא היחידה.
לפעמים, כן. לפעמים יוצא ככה, שאני במצב כזה, כן.
אז מה?
אגב, אני לא היחיד, יש עוד רופאים מומחים לכל מקצועי בארץ שמטפלים באופן כן. מאוד טוב ומקובלים על כן. המטופלים. אני לא רוצה שיבצר רושם כאילו אני אחד ויחיד, ממש לא. סיפור אחד היה של זמרת אופרות גרמניה קלאסית שהגיעה לעבוד בארץ עם אחת התזמורות הגדולות שלנו, והייתה לה בעיה קולית. טיפלתי בה, אני זוכר שהזמינו אותי לבוא לחזרה שלה, כדי שהיא תראה אותי בחזרה, והצלחתי להרגיע אותה ולגרום לה לזה שההופעה שלה הייתה בסדר. היא אמרה לי, באחת השיחות שלנו שאחרי כן, אני רוצה להגיד לך משהו מאוד חשוב. כזמר, אתה שווה בדיוק כמו ההופעה האחרונה שלך מליל אמש. כל שנות העבודה שלך, אם ההופעה בליל אמש לא הייתה טובה, זה בדיוק מה שאתה שווה כן. בעיני הקהל והמבקרים. מאותו רגע והלאה. אני זוכר את האמירה הזאת, ומנסה להתנהל בכיוון הזה גם כלפי המטופלים. היה עוד מקרה אחד של זמרת בריטית, טובה מאוד, שהגיעה לארץ להופיע באחת האופרות, ופתאום הצטרדה קשות. התבקשתי לבדוק אותה, ראיתי שיש לה דימום במיתר הכל. דבר כזה קורה לפעמים כשיש נים מורחב, שהוא בדרך כלל לא בעייתי, תקין באחד ממיתרי הקול, אבל בעת הפקת קול חזקה במיוחד, נים כזה עלול להתפוצץ ולגרום לדימום לאורך המיתר.
איך מטפלים בזה? זה נשמע די רציני.
זה היה קשה מאוד. אם לא שותקים כשבועיים, שזה לוקח עד שהדימום הזה נספג, הדימום עלול להתפתח לפוליפ על מיתר הקול, שהטיפול בו הוא ניתוח, לסלק את הפוליפ.
זאת אומרת שהזמרת הזו בעצם לא יכלה להופיע.
היא הופיעה למרות הכל מפני שלא הייתה לה ברירה, אבל תוך כדי זה טיפלתי בה כל פעם עם תרופות ועם אינלציות למיניהם, כמה שאפשר יהיה למזהר את האפשרות של נזק, והיא יצאה ללא פוליפ.
מה זאת אומרת לא הייתה לה ברירה? הרי לכל זמר כזה יש גם מחליף.
בארץ לא כל כך יש מחליפים לכל דבר. זה יותר מקובל בארצות הים.
היה לך גם איזה סיפור עם זמרת שגם המחליפה לא יכלה להופיע, נכון?
כן, היה סיפור כזה. הייתה גברת שוודית שהופיעה בארץ, והיא משהו הצטרדה, אני לא זוכר אם זה היה הצטננות, אבל זה גם לפני המון שנים. וישבתי איתה שעות אצלי בקליניקה, כשהפעלתי גם את החלקים הפסיכולוגיים שבטיפול וגם את החלקים הפיזיים, ואחרי 4-5 שעות היא הצליחה.
אז מה עשית? לא אמרת הופיע. שאין הוקוס פוקוס, אז מה
זה
בכל
לא זה? זה לא היה הוקוס פוקוס, זאת הייתה עבודה קשה
מה
מאוד.
מה זה העבודה הקשה הזאת?
אז גם טיפול רפואי, תרופות, אינלציות, וגם שיחות, הרגעה וכו', וככה הצלחנו כן. להתגבר על זה.
דיברנו על חרדה ועל חשש. ממה אתה חרד? ניתוח למשל, בתקופה שהיית מבצע? סיכון, השלכות שיש לדבר כזה, זה נשמע לי קצת מפחיד.
תראי, אין ניתוח שאין לו סיכונים. אין דבר כזה. אין דבר כזה ששומעים שמטופל אומר, אמרו לי שהניתוח פשוט קל ובלי עניינים. לא נכון. אין דבר כזה, לא קיים הניתוח הכי פשוט, הכי קטן, הכי יכול להסתבך.
סכין זה סכין.
סכין זה סכין וסיבוך זה סיבוך. אין דבר כזה, לא כמה. אני אף פעם לא אמרתי למטופל שאמור להינתח, שהניתוח קל פשוט וללא סיבוכים. אתה כן מרגיש איזה מין אולי חרדת קודש. ככה אפשר להשחיל את המילה חרדה, רק כחרדת קודש ולא כחרדה ממש. תראי, בכל ניתוח אתה אומר נכון. לתמיכה, אדם הפקיד את עצמו בידיי. ריבונו של עולם.
כן.
אז האדם הזה הפקיד את הקול שלו, את המהות שלו כן. בידיי. אז יש איזושהי חרדת קודש ואיזשהו, איך להגיד לך, הרגשת אחריות כבדה, אבל אתה, זה המקצוע
זה
שלך.
המקצוע.
אתה הולך ועושה את העבודה.
פתחנו את השיחה שלנו עם מריאן פייטפול, שכבר מזמן לא נתפסת כזמרת שרודה, אלא כאישה שקולה מבטא עומק, ניסיון חיים, כאב, כל שרות ושורט, כמו שאומרים, בכלל נדמה לי שכל כזה שרוד, גם אצל זמרים, יש כאלה שאפילו מסגלים לעצמם כל כזה מבחירה, גם אצל שחקנים, בוודאי אצל שדרני רדיו, זה נתפס ככל סקסי, חם.
כל מאושן.
כן, כל התפיסה של זה משתנה, מה אתה חושב?
תראי, יש כאלה שזה הופך לסמל המסחרי שלהם. הקהל הבוגר יותר בוודאי זוכר את יפה ירקוני זיכרונה לברכה שהיה לה קול כזה מאושן או צרוד
נכון, אני זוכרת שעוד אז, כשכן החשיבו קול צלול, אז נהגו לומר שאין לה קול יפה, אבל יש הגשה.
כן, יש לה קול מיוחד.
נכון, אבל היום מקבלים את הקול הזה. יש אפילו הרבה זמרים שרוצים שיהיה להם.
יש הרבה זמרים שצורכים בצרידות, בעיקר בפופ ורוק.
נכון.
במיוחד כדי להישמע ככה. זה עניין של אופנות, הייתי אומר.
וקורה לך שאתה שומע מישהו, מישהי, ואתה תופס את הראש ואתה אומר, אוי ואבוי, מה הוא עושה?
את תשמעת את המתחלה, את הצרכות של יובל סמו, okay. זה בדיוק דוגמה בשבילי. אבל שוב, אני חוזר, לא לצרוח, לא לדבר בקול רם.
כן.
אם אתה רוצה לשמור על הקול הטוב שלך.
כן, ואולי גם מסיבות אחרות עדיף לא לצרוח, נכון?
גם מסיבות חברתיות. כן.
תגיד, מה אתה אוהב במקצוע שלך?
את המקצוע. אני אוהב את המקצוע. אני אוהב את העובדה שאני מסוגל לעזור לאנשים שהם בצרה, מבחינה פונקציונלית, תפקודית, של הופעות, ומופע שיר או מופע קולי. אני אוהב לראות למחרת, אני בדרך כלל מצלצל אליהם יום, יומיים אחרי המופע שהייתה בעיה, ואני שואל איך עבר, וכשאומרים לי שזה עבר טוב למרות הבעיה, אין מאושר ממני.
אתה מתחיל לשיר.
אם הייתי יכול לשיר יפה, הייתי באמת מתחיל לשיר. לצערי, לא ניחנתי בתכונה הנהדרת הזאת. אני חושב שאם אני אתחיל לשיר, אנשים יברחו.
עד כדי כך. אתה חושב מה יהיה כשתפסיק לעבוד? מה יהיה איתך? מה יהיה איתם?
אני לא חושב על זה, לשמחתי. אני בינתיים כאילו פנסיונר, אבל אני עובד בקליניקה כל הזמן. אני איכשהו רואה את זה, הולך ומתמשך, כאילו לא יהיה לזה סוף. ככה אני מרמה את עצמי, נקרא לזה ככה. כאילו שככה זה יהיה. מאז ומתמיד זה ככה, וככה זה יהיה גם הלאה.
דוקטור משה הראל, תודה רבה לך.
רותי, תודה רבה שסבלת אותי פה במשך כל השעה
מה
הזאת.
מה סבל? זו הייתה הנאה גדולה. בתוכנית מאחורי הקלעים, שוחחנו היום על ההיבט הרפואי של הקול אצל זמרים ושחקנים עם הדוקטור משה הראל, רופא אפוזן גרון, לשעבר מנהל המחלקה בבית החולים וולפסון. תודה לאלון מקלר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת, מאחורי הקלעים גם בשישי הבא ב-6 ובשבת ב-2 בשידור החוזר, ואם אתם רוצים עוד, הורידו את היישומון, אפליקציית כאן אודי, עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. להתראות. Let's start at the very beginning. Very good place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Oh, let's see if I can make it easier. Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to do. Oh, oh, oh.
Do!
A deer, a female deer.
Ray!
A drop of golden sun.
Me!
A name I call myself.
Far!
A long, long way to run.
So, a needle pulling thread. La!
A note to follow so.